שיחה אישית, תוכנית אירוח עם אבי רוזן.
בימים של מלחמה שגוררת מחשבות ואירורים ומעוררת יהודים להתקרם אל הבאים שבשמיים, אנחנו חוזרים עשרות שנים אחורה. זה התחיל במלחמת ששת הימים, כאשר הגאווה הלאומית הישראלית הרקיע שחקים. האופוריה של הניצחון המזהיר הביאה לכך שישראלים רבים היו בעננים, מחאו כפיים לפלא שנקרא מדינת ישראל. עיקר התודה והערכה הופנתה אז לגנרלים ולמפקדים שהיו ישרו בהם את התגשמות החלום היהודי בארץ ישראל. אותם אנשים פחות זכרו את מסובב הסיבות, את מי שאמר והיה העולם. ואז הגיעה התזכורת הכואבת, שעם כל הכבוד לקצינים ולראש היהודי המתוחכם, אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. מלחמת יום הכיפורים החזירה הכל לפרופורציות הנכונות, האסון הגדול, הקורבנות הרבים, ובעיקר התחושה הקשה שאי אפשר לסמוך על מי שעד אתמול נחשבו לבלתי מנוצחים. הכל יחד הביא לשבר גדול בחברה הישראלית, ובעיקר לחיפוש תשובות לשאלות שנקרו לרבים. מה בכלל אנחנו עושים כאן בארץ ישראל? למה אנחנו כאן? השבר הלך והתרחב, והביא רבים לחפש במקורות, אולי שם ימצאו מזור ותשובות. זה התחיל בטפטוף של אישים מפורסמים שחיפשו ומצאו את התשובה במאור שבה, שהחזירן למוטב. שמות כמו אורי זוהר, מרדכי ארנון, איקה ישראלי, זיכרונם לברכה ועוד, דמויות שהיו אז בשיא הקריירה שלהם בציבור הישראלי וחתכו לעולם התורה, ומהר מאוד הפכו לרבנים מוערכים ובעצם לסמל, דוגמה ומופת. אם הם במעמד שלהם עשו את זה, כל אחד יכול. המושג סמינרים לבעלי תשובה התחיל לקרום אור וגידים, והתעוררה השאלה, מה עושים עם מי שמבינים שהתשובה לשאלות שלהם נמצאת בעולם החרדי? איך מלווים אותם בדרכם החדשה מכאן והלאה? הוא היה אז אברך צעיר לימים שנכנס למורו ורבו מרן הרב שך, זכר צדיק לברכה, ויחד עם חבריו לרעיון העלו בפני מרן את הרעיון לפתוח בבני ברק ישיבה לחוזרים בתשובה. כן, כן, מהעולם החילוני הישר לבירה החרדית בני ברק. 44 שנים ואלפי תלמידים חלפו מאז, ואני נרגש לארח באולפן את מחולל המהפכה, ראש ישיבת נתיבות עולם, הגאון הרב יוסף ברוק, שלום וברכה. כבוד הרב.
לא מחולל.
ממחוללי המהפכה.
זה כן, אולי.
ברשות הרב, אני נרגש, איך מגיע אברך צעיר לעולם הזה של אברך שגדל במסלול הבני ברקי הקלאסי, תלמוד תורה בבני ברק, ישיבה ליטאית, מיינסטרימית, ואחר כך לפונוביץ', איך מגיע לקירוב, לקרב רחוקים?
מחשבה אחורה. אם אני נשאל את השאלה הזאת ו... התשובה שאני אומר לעצמי ולאחרים, הקדוש ברוך הוא היה צריך איזה פקק, אז הוא תקע אותי שם. זה התשובה היחידה. הייתי אברך צעיר, שרבים מבני גילי עברו מחשבות ושאלות. אנחנו גדלנו בזמן שבארץ, ההורים שלנו ניצולי שואה. ולהגיע לארץ היה חלום שהתגשם. והחלום הזה בעצם די דחק הצידה את כל הנושא של תורה ומצוות. הציבור הדתי שהיה אז, לא אפילו לא, לא קראו לו חרדי, היה באמת בשולי הדרכים. והיינו צריכים לתת לעצמנו תשובות לכל השאלות האלה שנשאו ברמה כל הזמן. זמנכם עבר, יש קדמה, יש צבא, יש קיבוצים, יש מוסד. כל מיני דברים כאלה שמאוד קרצו לצעירים, ולכן היינו צריכים לתת לעצמנו תשובות, למה אנחנו באמת לא מצטרפים למנצחים, ולאלה שמהבוקר עד הערב מספרים לנו כמה טוב שם. וברגע שאתה מחפש תשובות, ואתה יותר ויותר נכנס לדברים, אז אתה מרגיש באיזשהו מקום, שהשאלות האלה שאתה שומע אותם אחר כך, יסיקו אותך גם כן, אז אם יש שואלים, אז צריך לתת להם תשובות. אני הייתי אז ממש התלמיד הראשון שהתעסקתי איתו בתור בחור בישיבת פונוביץ', זה סיפור של השגחה. יהודי, הרב צ'קינובסקי, היה יהודי מאוד מיוחד, שהגיע לישיבה מדרום אמריקה, הרב הפונוביץ' הרב יביא אותו בתור דמות. הוא היה בישיבה, והוא היה בודד, ומדי פעם הלכו לאכול איתו בליל שבת. הוא סיפר שיש לו בחור, סטודנט, היה דוקטור למתמטיקה, יש לו סטודנט ששואל שאלות באמונה. הוא אמר לו, תראה, אני לא הכתובת, אז שלח אותו לאבא שלו, לרב הזה. והוא שפנה אליי ש...
זאת אומרת, כבר בתור חור ישיבה רב התחיל לעסוק בקירוב.
לא קראו לזה קירוב אז.
מה קראו לזה?
בחור ששואל שאלות וצריך לענות לו.
איפה הביטחון שעונים את התשובות הנכונות?
הייתי צריך לענות לעצמי. אז חשבתי שאם היה טוב לי, טוב
גם לא. פעולת הקרוב הראשונה של הרב הייתה, אם נקרא לזה קרוב, הייתה עם הרב עצמו. מול הרב עצמו.
ודאי, ודאי. כמו שאמרת בפתיח, התקופה הזאת שבין ראש שנה, בין מלחמת ששת הימים ליום כיפור, הייתה גם מלווה לפני המלחמה בחרדה עצומה. שלושת השבועות שלפני, היה פחד עצום בארץ. ואז קצת נפתחו הלבבות, בעקבות זה הקים הרב שח, יחד עם הרב במברגר והפרידלנדר, הקימו את תנועת אל המקורות. וזה בעצם נועד לחזק את הציבור הממלכתי דתי. יצאו להרצאות בבתי ספר, תיכוניים, אולפנות, ואז התחיל כבר הנושא.
מה, לתת תשובות לשאלות, להרגיע, להגיד?
השאלות שלהם היו שאלות שהם קלטו, חיבור היה כל כך חזק לציבור הכללי, שאת כל השאלות הם נשאלו ולא היה להם תשובות. אז הסכימו להכניס את השחורים לצורך העניין לתוך המוסדות האלה כדי להסביר. אני נסעתי לתיכון בר אילן מנתניה במשך הרבה מאוד זמן, כל יום, כל שבועיים ביום שישי, הייתי עובר שם כמה כיתות, כך שהנושא היה כבר מוכר. וכשהתחילו הסמינרים מיד בהתחלה,
זה היה אחרי מלחמת יום כיפור.
כן, בוודאי.
כי מה, הרב יחזיר אותנו לאותם ימים, הרב נתן לי בשיחת הרקע, משם שאבתי את הפתיח, היה שבר גדול, תחושה הייתה שליוותה את האנשים שהאמינו כל כך בכוח של הצבא ובמפקדים ובקצינים שניצחו בששת הימים, שטוב עבור וחושך לפני תום, עד כדי כך.
אין ספק, זה היה שבר מאוד גדול. היום יש יותר תקשורת, אז יותר חוזרים על הדברים, אבל אז זה היה שבר אמיתי. כי התחושה הייתה, אנחנו מדברים על 67, 48 מלחמה, 56 מלחמה, מלחמת סיני, אחר כך כל ה... פעולות התגמול והכל, עוד פעם מלחמה, עוד פעם מלחמה. אז אנשים שאלו, מה הולך כאן? שמה אנחנו צריכים לשלם כזה מחיר? אז את מי היו להם, ומי היו, מי יכלו לתת להם תשובות? אנשים שגם להם לא היו תשובות. אז חלק עזבו את הארץ, לא צריכים מלחמה לכלום, אבל חלק אמרו, בואו נראה, אולי יש במחסן הישן משהו. ואז התחילו לאט לאט שאלות, והתחילו התשובות גם.
באיזה מסגרות?
זה התחיל הכל בהתחלה, בהתחלה זה התחיל בחוגי בית. כל אחד כזה ששאל והתעניין, הביא כמה אנשים מסביבו, והיו כמה אנשים שבאמת בודדים, שהיו, הרימו את הכפפה הזאת, והשתתפו בחוגים האלה ונתנו תשובות. כשהחוגים האלה כבר הקיפו יותר ויותר אנשים, אז אני אינני זוכר מי זה היה שהעלה את הרעיון הזה, אבל בתפשין למתת, ב-79 היה הסמינר הראשון. זה היה בכפר פינס, השתתפו שם 24 משפחות, משהו כזה של אל המקורות. ביום שני, עד מוצאי שבת. 5 ימים אינטנסיביים של ויכוחים, הוכחות, היה משהו. אני לא השתתפתי בזה, אבל בסמינרים הבאים, בחנוכה, ואחר כך בפסח, ואחר כך בין הזמנים, השתתפתי בסמינרים, ואז עלה הצורך, אנשים רוצים לדעת, אוקיי, אתם צודקים, תורה מסיני, משה אמת, תורתו אמת, מה עושים מחר בבוקר? לא יודעים כלום.
מחילה לפני מחר בבוקר. הרב וחבורת אנשים צעירים ונמרצים שמרגישים שהולכים להציל את העולם ולהחזיר את כולם הביתה ופוגשים מה, אנשים חילוניים בסמינר ועונים להם שאלות ומרגישים שזהו, הנה הם באים, הנה הם חוזרים, חה כל הכפירה נעלמה ואיך זה? היום אנחנו כבר יודעים בפרספקטיבה של שנים, איך סמינרים עובדים, מה המנגנון ויש תהליך. אז אני שואל, איך זה היה בהתחלה, ימי הבראשית?
זה היה כל כך אמיתי.
אמיתי ואותנטי מהלב.
כל כך אמיתי, זה לא יתואר. לילות, לילות ישבנו שם, בכפר אברהם, הכפר אליהו זה היה, משהו, משהו. אנשים הגיעו, ובאמת, עם רצון להבין, לברר.
מה שאל אדם חילוני סטנדרטי אז?
קודם כל, שוב, ברגע שהייתה לו משנת חיים, ברגע שהוא היה לו את התחושה שלנו בנו ארצה, אנחנו מקימים את המדינה, דברים שהם לא מזכירים אותם בכלל, אז היו ברוב המעלה. ופתאום היית צריך להגיד לו, אתה צודק, אבל כל זה מתחיל עם התורה, אם לא תורה, תקים את זה באוגנדה. מה קרה? אתה רוצה לעזור? תעזור לקושים באוגנדה. מה קושר אותך לכאן? כל השאלות האלה בעצם היו צריכות לקבל את הבסיס, את התורה. אבל לא מכירים את התורה, אז השאלות קיימות.
זה היה דור שלא ידע או דור שכפר?
לא, זה דור שלא ידע, לא זה דור שכפר. ההורים שלהם היו הכפרים, כן. אבל הדור הזה...
הם לא ידעו.
הם לא ידעו. פשוט לא ידעו. אני זוכר בסמינר שאני הייתי, היה יהודי יקר היום. מה שקורא לך שהוא מקיבוץ הילד השחר. מה יכול לדעת שם? מה יכול ללמוד? היום הוא.
אז באו, התעניינו וצריך לעשות איתם משהו הלאה.
יפה, אז מה עושים איתם? לא היה מקום מסודר. אז פנינו לרב שח, מאחר ואני למדתי בפורנביש, אז התייעצתי בהרבה דברים, אז גם זה כמובן. עלה על שולחנו, והוא מאוד עודד, מאוד דחף. מה שכן, אנחנו חשבנו בהתחלה, אולי כדי להזכיר, השלישייה שהתחילה את כל ה... את נתיבות עולם, הייתה הרב שמחה כהן, זכר צדיק וקדוש ויקר לברכה, שכולם מכירים אותו, ויחד איתנו היה הרב נחמן בלומנשטוק, ואני, היינו שלושה, אנחנו היינו צעירים, פחות מ-30, והוא כבר היה יותר מוגר, יותר ידוע, כתב מאמרים, השתתף בכל מיני נושאים כאלה. אז הוא היה כאילו האבא הגדול שלנו.
באתם לרב שח, ואמרתם לו, אנחנו מקימים ישיבה לחילונים בבני ברק.
והרגשנו שאנחנו רוצים אנשים אינטלקטואלים. אנשים שנעבוד איתם עם השכל. והדבר היה כל כך חדש אז, ששאלתי אותו מה ללמוד איתם. אז הוא אומר לי, אם אתה רוצה לדבר עם אנשים חכמים, תלמד איתם נושם נזיקים.
בום, ישר לה...
זה היה הפוך, אנחנו חשבנו ללמוד איתם ברוכס, אין יעקב, וכל
הדברים. אין מציאס, משהו ככה.
לא אין מציאס, את הסיפורים שמספרים, את האגדתס. לא, עם שכל, אז אני ככה לפי תומי, ספונטנית, שאלתי אותו, ואפילו המפקיד? אמר לי, כן, המפקיד. והתחלנו המפקיד. ואין דבר יותר נכון וצודק, משהו.
אבל מה זה התחלנו? אפשר אומר לכם, תפתחו ישיבה?
כן, כן. אמרו שתפתחו ישיבה, הוא לא שלח אותנו. אבל הוא מאוד מאוד עודד.
כשבאתם להגיד לו את הרעיון הזה, כן, מסגרת ישיבתית, למי שרק אתמול... בכלל לא ידעו מה זה, איך נראה צורת אות, איך נראה כתב רשי, איך נראה...
זה נכון. צריך להבין, הוא לא היה חדש בעניינים, מה שנקרא. הנושא הזה, דרך אלה מקורות, הגיע לשולחנו כל מיני נושאים, או כל מיני אנשים שהיה איתם כל מיני קשיים, אז הוא כבר הכיר את הציבור הזה. ובצד אחד הוא מאוד דחף, מאוד עודד, וצד שני הוא מאוד חשש. אפשר היהודי מאוד מאוד זהיר. אז הוא אמר לי, אל תקראו לזה ישיבה. לא יודע מה יקרה.
זה כבר נשמע יותר אפשר.
כן. לא יודע מה יקרה אם הם יקרו להם בני ישיבות ויעשו שטויות, יעשו דברים שלא מתאימים, אז כביכול יחתים את כל בני הישיבות, אז 5 שנים ראשונות לא קראנו לזה נתיבות עולם.
איך קראו לזה?
מוסדות נתיבות עולם.
מוסדות נתיבות עולם. זה התחיל בשם אחר בכלל, הבנתי.
לא, זה התחיל, השם הראשון הראשון, בגלגול הראשון היה דרך חיים. שם יפה.
שם מצוין, לבחור בדרך חיים.
בדיוק, אבל מסתבר שהייתה ישיבה כבר כזאת עם שם כזה, מסתבר לנו אחר כך, אז מילא היה צורך להחליף את השם, ואז הפסוק הנפלא שמאתר היום את בישיבה, כה אמר השם, הפסוק בירמיהו, כה אמר השם, עמדו על הדרכים, ושאלו לנתיבות עולם, איזה הדרך הטוב הולכו בה, ומצאו מרגוע לנפשכם. מה יש פסוק יותר טוב מזה?
אז בל"ג בעומר תשמ"ם, 40, כמעט 44 שנים אחורה, ל"ג בעומר 44 שנים, יוצאת לדרך המסגרת בהתחלה לא ישיבתית, לא הוגדרה כישיבה, שנתיבות עולם. הרב יחזיר אותנו למאה בראשית האלה, התמימים, הזקים, הטהורים, שמה, באים כמה? פותחים שיעור, פותחים...
רגע, זה אם שמדברים על ימי, כן. אם מדברים על ימי בראשית, אז על הבני ברקים של היום, זה ממש בראשית, כי היום כל העסק הזה שם בנוי, לא תכיר את זה בכלל.
המיקום.
בבקשה?
המיקום.
המיקום.
בין רמת אלחנן לרמת אהרון.
יפה, ואנחנו, היה שם איזה בוסטן יפה עם כל מיני עצי פרי, היו שם שני וילות.
בני ברק של פעם.
בני ברק של פעם, בדיוק. ושם היו שני וילות, אחת של הרב לומן, זיכרונו לברכה, ושנייה של משפחה בבני ברק. והתיישבנו שם, זה גם השגחה איך שהגענו, אבל זה לא משנה. והגענו לשם, כן, 3 אנשי צוות, אחר כך הצטרף גיסי, הרב רייכנברג. בשבוע הראשון כשהתחלנו, הרי זה בסך הכל במסגרת אל המקורות, היינו, הכרנו את האנשים. אז פנינו לכל מי שיש לו מישהו, שישלח כמובן.
אני מבטח כמה תלמידים התחילו בישיבה.
אז התחלנו בשבוע הראשון 12 תלמידים.
וואו.
והיינו פתוחים, הנה כבר עוד מעט, נתיב, כל עם ישראל חוזר בתשובה. בסוף השבוע ניגשים אליי אחד מהאנשים האלה, אומרים לי, תשמע, יש לי חברותה, באנו שבוע ראשון לתת לכם את התנופה, את הרגשה הטובה. ואני ותר לבדינו 6. מתוך ה-12 נשארנו 6.
זאת אומרת, לא שכל העולם לא הגיע, אלא גם אלה שהגיעו כבר תסתדרו לבד.
אני מוכרח להגיד שזה לא הופתענו, כי ידענו שזה יכול לקרות, אבל בכל אופן, זה כמובן, זה הרגשה לטובה, אין לך אפילו מניין. אתה סך הכל, גם כשאתה רוצה לעשות תפילה, אתה צריך לאסוף אנשים. אבל ברוך השם, הייתה סייעתא דשמיא, ולאט לאט הגיעו אנשים, הצטרפו אנשים.
איך זה עבד הרב? בא בן אדם, כמו שהזכרנו מקודם, שעד אתמול שלשום, כל המושג יהדות היה ככה משהו מבית אבא, שהוא זוכר אולי קידוש בליל שבת, או כל אחד בדרגי דילי, מגיע לסמינר, מתעניין, חוג בית, סמינר, דרך כזו או אחרת, ומחליט, מצאתי את שאהבה נפשי, אני חוזר למקורות, ברמה כזו או אחרת. הוא בא אליכם לישיבה, הוא כבר אברך מן המניין, הוא עוד עם הקוקו, הוא עוד עם המחשבות, הוא עם כיפה שהוא מוריד אותו ביציאה לישיבה, בכניסה לישיבה. איזה מין ישיבה זאת?
מי הכיר את הקוקו אז? גם הקוקו אם לא היה להם קוקו.
עוד לא היה קוקו.
איפה קוקו?
אז מה היה הטיפוס הסטנדרטי אז של המבקש החילוני?
מבקש אמת, רוצה לדעת אמת. אני זוכר, היה תלמיד אחד, שהיום הוא אברך חשוב, הוא בא ואמר לי, יש לי שלוש תנאים. א', אני לא משתתף בתפילות, ב', אני הולך כמו שאני רוצה, אל תגידו לי מה לעשות. אמרתי לו, בסדר, באתי למה.
אחלה תנאים של תלמיד שבא להתקבל לישיבה.
ממש, כן.
ישיבה אחרת הוא היה מכן.
אז באמת, בשבועיים הראשונים הייתה מתחילה התפילה, הוא היה יוצא החוצה, לא יודע, לעשן, הסתובב. עברו שבועיים, הוא כבר עמד יותר קרוב. היינו הרקומת קרקע, אז היה חלון. אז הוא עמד מעבר לחלון, הסתכל. ולאט לאט, הבחור היום מרביץ תורה.
הפריע לו בהתחלה אז המחשבה שהופכים אותו לדתי מלא, הוא רק רוצה ללמוד.
לא, הוא רק רוצה ללמוד, הוא לא בא בשביל לחזור בתשובה, הוא רוצה ללמוד, הוא הבין שהוא לא מכיר את התחום הזה. הרי זה אחד הדברים המופלאים. אני אומר את זה להרבה מאוד אנשים שאני פוגש, אדוני, אתה אדם אינטליגנט. איך אתה לא מרגיש לא בנוח עם עצמך שאתה יודע על כל העולם, על כל החידושים, אתה מעודכן בהכל, אבל כשאומרים לך מילה רמב״ם, אתה לא יודע מה זה. מזכירים לך מילה אגרה, אתה לא יודע מה זה. אלה היו אבות האומה שלך. אתה יודע יותר על לואי החמישי, או על, אני יודע, נפוליון, או יותר מה שאתה יודע על העם שלך. אתה לא חושב שזה דבר לא נכון, לא הגיוני? אז אלה אנשים שחיפשו את האמת. הם באו ממשנת חיים מסודרת, וברגע שהיא קרסה, כמו שדיברנו ביום כיפור, אז צריכים למצוא משהו אחר, אי אפשר לחיות בוואקום. וככה זה התחיל.
אז המפקיד או כל סוגי אחרת בגמרא פותרת להם את הבעיה?
היא לא פותרת, היא נותן להם, קודם כל קדושת התורה, זה דבר ראשון. זה המעלה הראשונה שאין בלתה, קדושת התורה. אני אספר לך סיפור. היום זה מאוד מקובל, כל הדילוגים, ספרים והכל. ובהתחלה פעם ישבתי עם הרב שח, זה יצאת לי לברכה, וסיפרתי לו על זה, והראיתי לו בחומש איך זה ומה זה. אחרי שאני גומר את הדרושה שלי, הוא מחייך ואומר לי, איכוויס ניש, איכוויס בבקאמה. וזה כאילו, תעזור אותי עם זה. זאת אומרת, לחלק הראשוני, כדי שאדם יהיה מוכן לבוא ולשמוע שיש כאן משהו, צריך להשתמש בכל הדברים הללו. אבל אחר כך, מה שמדבר אליו, זה התורה הקדושה.
ואותו אחד חוזר הביתה, ואשתו כן או לא מתקרבה, מתקרבת או בתהליכים, ילדים שלו כן או לא נמצאים בתהליכים כאלה ואחרים, והוא בעצם רואה בכם, בראש הישיבה, ברבנים, את המשענת שלו, איך, מה יכולים לתת לו חוץ מללמוד איתו גמרא? איך הדברים בעצם, מה גורם לו, מה הופך את הבית הזה? כמו שאנחנו רואים היום הרבה שנים אחרי, כמו שהרב אומר, זה רושיבי וזה רם, וזה פה וזה שם, וכל מיני אנשים לא רוצים שנזכיר בכלל, או שיזכירו שהם באו מעולם התשובה, ושהם קשורו לנתיבות עולם, בטח אתם מתמודדים עם זה, כן, אבל איך, מה המענה שאז נותנים לאותם אנשים?
תראה, קודם כל, ברגע ש... לא אני, אבל כל הצוות היה צוות עם כל הנשמה. הקשר שלנו איתם היה, אי אפשר לתאר את זה. החיבור. ומאלה זה יקרן על הכל. באותם זמנים גם, הרב ברנר זר צדיק לברכה שלימד בישיבה, אשתו שתאריך ימים, עשרה שיעור לנשים, היו באות נשים, נשות תלמידים, והיה פעם בשבועיים, אני חושב, היה להם שיעור לנשים. זו הייתה משפחה.
זה כלל מפגשים, שבתות, חגים, אירוח.
ודאי.
הגיעו לחיבור אישי.
כל הנושא הזה, ודאי. כל הנושא הזה של האירוח, שבתות והכל היה אז מלא. כל המשפחות. וממילא נוצר קשר הרבה יותר אישי. ואני חושב שזה, ברגע שיש לך אמון, שאתה יודע שהבן אדם שאתה הולך איתו, הוא אמיתי, והוא לא מספר לך סיפורים, אז אתה נותן את עצמך. ובאמת, השנים הראשונות, זה נשמע, היום אני משתתף בחתונות של נכדים של תלמידים שלמדו אצלנו אז. זה, אני זוכר כל אחד איך הוא הגיע.
וואו.
ואני רואה היום את המשפחות האלה, תשמע, זה...
שאולי אפילו נכדים לא יודעים את כל הורידים, חזר בתשואה, לא יודעים את הרקע, לא יודעים את הסיפור. אנחנו עוברים על התלמידים, אנחנו עוברים על המסגרת בישיבה, איך הסביבה החרדית ממנה הרב מגיע, חי, חוזר אליה, בתפילות, בשבתות, או לא יודע, בזמנים שהם לא בישיבה, מסתכלים על הרב יוסף ברוק, איזה אוף מוזר, מה הוא רוצה מהחיים שלנו, מה הוא מכניס לנו את ה... לא אוהב להגיד את המילה הזאת, החילוניים האלה אלינו לתוך בני ברק, מאיפה הוא נחת עלינו? זה התגובות או שאני טועה?
כן, זה התגובות, כי לצערנו בתקופה הזאת, בתקופה הקודמת, הייתה נשירה מאוד גדולה משורות הציבור הדתי. הרבה מאוד הציבור הכללי, זאת אומרת, הממלכתי דתי, בכלל התעופו כיפות, הגיעו לצבא, לא נשאר הרבה מהחינוך שקיבלו. אז ממילא שבן אדם עוזב, הבינו את זה, קיבלו את זה, אבל שבן אדם חוזר, בא לקבל על עצמו מצוות, ועוד להיות רציני, אנשים התייחסו לזה בחוסר אמון. ובאמת, היינו שלושה אנשים צעירים, פחות או יותר בסדר, נורמליים, ופתאום מתחילים לספר לכולם שיש דברים שאתם לא מכירים. אנשים באמת לא התייחסו, אני מדבר לחברים שלי, שלמדנו יחד. כל אחד, לא, באמת, אנחנו הכרנו אותם. אז אנחנו ראינו את האיכות של האנשים, ראינו את האמת שלהם, את הבקשת האמת שלהם. אז לא היה לנו ספקות. אבל אלה שלא הכירו את זה, הסתכלו עליהם כמו על מוזרים. אבל שוב, עוד יום עובר, ורואים אותו, והוא מתפלל בבית הכנסת, ורואים שהוא באמת רציני. המציאות ניצחה, אין ספק.
השנים הראשונות היו המאתגרות. אחר כך כבר הבינו שיש כאן מנגנון של אנשים שבאים, מקבלים מענה, תשובה.
תראה, חלק גדול מהתלמידים באו מבחוץ, אבל היה חלק שהגיע לבני ברק, אז או שהגיע כנסוג במשפחות שהגיעו, או שהתחתנו, אז פתאום בן אדם ראה שיש לו בבניין בעל תשובה, באמת בהתחלה נשמע מוזר, אבל הוא רואה שבסופו של דבר בן אדם נורמלי ועדין וטוב, אז מה רע? אז לאט לאט הדברים האלה נכנסו לציבור. אפשר לא לדבר על זה, שאחר כך התחילו כל הסמינרים הרחבים, תנועת ערכים, ו... ברור שהנושא הזה השתנה, היום בחור שחוזר בתשובה, בכל משפחה, אני לא אקח סיכון אם אני אגיד, אין היום רובד בחברה שאין בו המון המון בעלי תשובה. ברמות שונות, כל אחד בדרגה שלו, אבל אין לך היום קיבוץ שאין אם לא במגל הפנימי, אז במגל של בני משפחה שהיו ועזבו, שיש חוזר בתשובה. אין דבר כזה.
סליחה על השאלה הרגישה, אבל הרב מזכיר את אז והיום, זה אותו מקום ממנו חוזרים בתשובה, זה אותו, להגיד אותה רמה חס ושלום, כן, אבל זה אותו חיפוש, זה אותו מבקש שהרב יגדיר מקודם, או שהיום זה משהו אחר, מחפשים בלי חלילה, 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 שיש שם זלזול באף אחד, אבל איזה מין אווירת טרנד רוחני כזה, שמחפשים רוחניות, אז גם עוצרים אולי בעולם התשובה.
תראה, מה שאתם מתכוון זה אותם אלה שיוצאים לתאילנד, כל המקומות האלה, לחפש משהו רוחני וחוזרים חזרה. אבל רוב הציבור באמת לא נמצא בחלק הזה. אין שום ספק. אנחנו מדברים על 44 שנים, זה הבדל עצום בכל התחומים.
במה?
ברמה האנושית של האנשים, אין מה לעשות.
סיפרו אז, מספרים כל השם על נתיבות עולם, שזה הרב הזכיר, רמה אקדמית, שזה הטייסים והפרופסורים והמדענים וכולי. זה גם היום? או שהיום זה סוג אחר של אנשים, ואותם אנשים בעלי מעמד פחות חוזרים בתשובה, או פחות מחפשים? מי הוא החוזר בתשובה של היום? רב ידע לשייך אותו לעומת אז?
תראה, שני דברים. א', צריך לזכור שכשהתחילה תנועת התשובה, וכמו שאמרתי, זה היה אנשים מאוד מאוד איכותיים. כל אחד במקומו היה מודל מאוד מאוד חיובי. מה שקרה אחר כך, שבציבור החילוני נוצרה הרגשה פתאום, שאיך אומרים, כולם חוזרים עלינו בתשובה, הפכו להיות מאוימים. אז התחיל מסע נגד הנושא הזה. אספר לך, קוריוז. כשזה התחיל והתפרסמו המון מאמרים נגד, כאילו מי שחוזר בתשובה צריך להתנתק מהמשפחה ומהעבודה והכל, אז יזמנו כנס של הורים, ורב זה פרילנדר זכרנו לזכר צדיק לברכה השתתף איתנו כדי שתראו, הוא יודע שמן שלו מצוין, אבל מאיפה הוא יודע אם הוא מסתובב, מי האנשים לידו. אז אמרנו, יבואו ההורים ביחד, ידברו, יראו, נרגיע אותם. למפגש הזה הזמנתי ידיד שהיה אז עיתונאי במעריב, נפטר כבר יצחק עיניי, ואמרתי לו, בוא תראה ותסקר את זה. הוא בא, שמע, ראה, אמר לי, תראה, מה שראיתי, גם אם אני אכתוב בלי שאני אוסיף שום דבר, מה שראיתי, מאמר מופלא, אבל אתה צריך לשקול, אני אכניס מאמר אחד, יהיו אחר כך 15 מאמרים הפוכים. אז אם אתה רוצה, אני מכניס. זה נכון, מה שראיתי אני כותב. אבל אם זה שווה לך, זהו, זה מה שהיה.
ומה הרב בחר לא להכניס?
בדי.
לא לקבל...
לא, מה, אני צריך 15 מאמרים הפוכים שירחיקו עוד 1,000 אנשים, בדי שלא. אז למעשה, זה ההבדל. אז לא, זה עדיין לא היה. עכשיו זה כבר אחרי התוצאות. היום הציבור שמגיע ברובו, זה ציבור שיש לו את הבסיס של האמונה. ברובו, עדות המזרח. כי האמונה הבסיסית קיימת אצלהם. לא הצליחו עוד להוציא את זה למרות הניסיונות הרבים. לעומת זאת, הציבור האחר, הציבור האשכנזי, שכבר דורות קודמים כבר נחלש הכל, אז הם לא מתקרבים.
זאת אומרת, מי שלא התקרב אז באותם שנים, הילדים שלו כבר רחוקים עוד יותר?
בוודאי, בלי ספק. הוא עוד היה לו איזה אבא, לבן זה רק סבא, מה הוא יודע? מה הוא זוכר?
יש השפעה, כנראה, אבל עד כמה, של שנים של באמת הפחדה והשחרה והסתה ו... שמציירים לנו קרניים וזנבות ושאנחנו מוזרים, זה מרחיק את אותו אינטלקטואל שלפני ה-30 שנה כן בא לבדוק, והבן שלו, הפרופסור, או הטייס, או הדוקטור, או מה שזה, או איש הייטק הבכיר, הוא לא יבוא לבדוק היום? או יבדוק יותר בחשש?
הוא לא יבדוק. זה לא קיים. זה לא קיים אצלו בכלל. כדי להעמיד אותו ולהגיד לו, תקשיב, בוא תנסה לחשוב. אתה צריך להשקיע המון המון כוחות כדי שהוא יעשה את הרגע של העצירה הזאת. אולי בכל אופן, בוא תראה, אתה זורק לפח משהו שאתה לא יודע מה זה בכלל, אולי תבדוק, אולי יש שם חוכמה, אולי יש שם מסורת מדויקת, תראה לי באיזשהו מקום שאתה רוצה, כמו שאומרים, להפריך. הוא לא מתעסק בלהפריך בגלל שזה לא קיים. אומרים לי תלמידים, נסענו מפתח תקווה לתל אביב, וכשעברנו ידענו ששם יש חור שחור, שם החרדים, וזהו, המשכנו הלאה, לא בשבילנו, לא כלום. לבוא, לראות, מי הם, מה הם?
אז מה כן מביא היום סוג התלמידים האלה שבאים לנתיבות עולם?
שוב, התופעה הזאת היום מאוד מאוד רחבה. אז הוא מכיר מישהו בעבודה, והוא רואה שהוא נורמלי. הוא גם דתי וגם נורמלי. היו עכשיו כמה וכמה חבר'ה בצבא. מגויסים. כל אחד מהם יצר קשר, באופן טבעי, שנמצאים שם. אז יצר קשר עם אנשים, אז נוצר קשר אחר כך. אז תבוא, תראה, למה לא, מה? בניגוד... בניגוד למה שהיה אז, שמי שהיה לו דרך לא היה מוכן לשמוע בכלל, היום זה נעשה מתוך תחושה של, איך אומרים, פעם אמרתי, פעם פילוסופיה הייתה תואר, אמרו על מישהו שהוא פילוסוף, כל המורידו את הכובע בפניו, היום אומרים שהוא פילוסוף, אז זהו, זה מה שבדיוק משקעה. וזה קורה בחוץ, אז מילא זה משפיע.
רב הזכיר אנשים ששירתו במלחמה, משרתים במלחמה, ופתחנו עם מלחמת יום כיפור, ששת הימים, ואחר כך עם כיפור השבר שזה עשה. המלחמה שאנחנו נמצאים בעיצומה, פחות מרגישים אותה בעידן של היום, החודשים הראשונים יותר חווינו אותה, את האסון הנורא בשמחת תורה, אפשר להתחיל לראות גלים והשפעה של זה, או שזה מוקדם מדי? או שבכלל הרב חושב שזה לא ישפיע?
ראשית בוודאי, כפי שאמרת, זה ישפיע חד משמעית. חד משמעית, אין ספיק שישפיע, אבל בוא נשתמש, זה כמו צונמי. יש את הרעידת אדמה באיזשהו מקום בנקודה בים, והגלים לאט 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 מגיעים. אין ספק, כל אלה שבנו את השקפת עולמם על זה, שאנחנו כאן מסתדרים, ועם כל הטכנולוגיה שלנו, והם פרימיטיביים, ותמיד אנחנו ננצח, פעמים אומרים שזה לא עובד. זה דבר ראשון. דבר שני, חווינו שבר נוראי מכך שאתה, כל הקונספציה קשלה בגדול מכל הכיוונים. אז אנשים שואלים את עצמם, נו, אוקיי, אז מה יהיה מחר? עוד 5 שנים שוב? עוד 10 שנים שוב? יתחיל בצפון, יתחיל... אז התחושה הזאת של חיפוש, של משהו יותר איתן, יציב, שלא כל 5-7 שנים קורה שוב, היא תדרוש מענה. עכשיו, היום עסוקים כולם בכל מיני דברים צדדיים, אבל זה ישקע. בעזרת השם, מקווה שכולם יחזור הביתה בשלום, והדברים יסתיימו כמו שצריך, אז אדם... הוא הולך לישון בלילה, הוא שואל את עצמו שאלות. למה אני מגדל את הילדים שלי?
לא יחזרו לשגרה ומלאך השכחה, ברגע שטיפה ירגישו קצת ביטחון, קצת ניצחון, קצת הסדר מדיני, קצת פה, קצת שם, שלום עליי נפשי.
כן, אבל זו נקודת הבחירה של כל אחד. גם אז היה אותו דבר. חזרו לשגרה, חלק המשיכו את דרכם. חלק התעורר. אנחנו יודעים, יש לנו הבטחה. עתידים ישראל לעשות תשובה בסוף גלותם, כותב הרמב״ם, ומיד הם נגלים. אז שהוא מביא אותנו כל הזמן לנקודות כאלה שאנחנו חייבים לעצור. כשאני נשאל, תגיד, היה לו משבר, הוא יחזר בתשובה, אז אני אומר לו, הייתה לו נקודת עצירה. הרי היום יום השוטף, ש-24 שעות ו-60 שניות בדקה שוטפים את הראש ונותנים לאדם להתבונן, זה האויב הגדול של כולם. עכשיו, ברגע שהוא יעצר, בסיבות כאלה ואחרות, אז הוא יתחיל לשאול שאלות. מי אני, מה אני, למה אני? אני מגדל ילדים, מה המשמעות של זה, מה האחריות שלי? הרי אנחנו רואים, הכל, לצערנו, הכל מתפורר.
אתה לא חזר בגלל המשבר? המשבר היה איזשהו...
נקודת הצירה.
נקודה, רגע, מה, מי אתה? מה אתה? אבל אז השאלות באות ממקום אמיתי, טהור,
וניסיון
כני להבין אותו. מתי המסגרת נתיבות הלום הופכת לישיבה?
זה היה כשנסעתי פעם ראשונה לארצות הברית, אז נכנסתי לרב שח כדי לקבל מכתב המלצה, כפי שמקובל. הרי כל נושא של תשובה לא היה מוכר, ומגיע בחור צעיר, מי מכיר, לא כלום, אפילו לא הולך עם פרק. אז באתי לבקש ממנו מכתב, ושם הוא כתב, ככה, בהסכמה נלהבת, ישיבה, נתיבות עולם שאני מכיר באופן אישי, זה.
הוא קפץ, ישיבה, פעם כאלה ישיבה.
אמר לי רב ישחייק, עכשיו קיבלת מסכמה.
אב מזכיר, ואני רואה בערגה ובעיניים בורקות ואורגות את מרן ראש הישיבה הרב שח, אז הגיע אלינו במסגרת החיפושים לקראת התוכנית קטע קצר, וואו, לפני הרבה שנים, שבוא
נראה את זה. חנוכה תפשין ממדלת.
כשהרב מרן הרב שח הגיע לישיבת נתיבות עולם, תפשין ממדלת.
כן.
וזה, הרב שח מדבר שם, יחסית לגילו ולסרטים האחרונים שנראים לנו נראה במיטבו, ומדבר, בואו נראה מה אומר מרן הרב שך בביקור בישיבת נתיבות עולם.
הייתי רוצה לפתוח את כל ליבי, את כל מה שאני רוחש לכם. אבל קשה לי. איך אני יכול להגיד לכם אני? אתם, במילים קצרות, אתם הכי מוזרים. לא השיר הזה, לא זה ולא זה ולא זה זה, אתם מוזרים. אתם יודעים מה שאדם. ואני יכול לברך אתכם שתמשיכו בדרככם. אתם צריכים להחזיק טובה להנהלה, לראש הישיבה שלכם, הרב רוק. להחזיק טובה, טוב, שכולכם באתם, הגעתם לדרגה שאתם באתם, ויש לכבוד שאתם תלו ותלו.
הרב זוכר את הרגעים האלה?
בדיוק, התרגשנו מאוד מאוד. עצם הדבר שהוא בא אלינו, בכלל זה היה עבור התלמידים, הם שמעו עליו כל כך הרבה, ולראות אותו, אנחנו תמיד העברנו כתלמידים שלו, אז סיפרנו עליו הרבה מאוד, לראות אותו מקרוב, שהוא בא ועוזב הכל ובא אלינו. אנשים הרגישו עם זה, מאוד חיזק אותו.
והוא מדבר אליהם, אל בעלי התשובה, שהם
משהו מיוחד. אתם המושרים, זכר שלושה במשפט ככה, הייתי רוצה לשפוך את כל ליבי לפניכם להראות מה שאני רוכש לכם. והוא לא אמר את זה מהשפה ולחוץ. אני יודע, אני הייתי אצלו עם תלמידים, הוא יעריך אותם מאוד מאוד. מאוד מאוד יעריך אותם.
חיבור שהתחיל כתלמיד בישיבה, המשיך הרבה שנים של הרב למרן הרב שך.
כן. באתי, בתפשין ממזיין, עשינו ממש יום לפני 17 בתמוז, עשינו הנחת אבן הפינה לישיבה החדשה. איפה שהיא היום, בשומר פינת השלושה. אז באתי אליו לישיבה, ביקשתי ממנו שיבוא איתנו, שיהיה איתנו בהנחת אבן הפינה. אז הוא חייך ואמר לי, הרבה הזמין אותי להנחת אבן הפינה, תזמין אותי לחנוכת הבית.
אז בוא נדבר על זה מהבית הקטן שבו הישיבה נמצאת, הישיבה גדלה, מחזוריות של כבר מאות תלמידים, מחזורים של מאות תלמידים.
לא, 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 לא.
אז שבונים את הבניין או שעוד לא?
איפה היינו מרות, מה פתאום?
כמה הייתם עד
הבניין החדש? עזבנו את הבניין הישן, 50-60 אולי. מקסימום. ובאמת, נכנסנו לבניין הזה.
ובונים בניין.
זה היה נראה כזה.
זה אומץ.
טוב, אני אגיד. אמרתי לך, כבר היה פקק שישמו אותו, זה התשובה. אז הרב שח אמר לי, אתם תכינו את הכלים, הקשבורך הוא כבר ישלח את התלמידים. וכך היה. תוך ממש זמן קצר, כמות התלמידים גדלה ביותר.
44 שנים אחרי, בלי עין הרע ובלי מספר מדויק, אפשר לדבר על סדרי גודל של תלמידים שעברו ועוברים בישיבה? במסגרת עוד שנקראת נתיבות עולם?
מטבע הדברים לא כל כך שמנו דגש על כל הדברים של האדמיניסטרציה, כי היינו עסוקים בדברים יותר.
בשנים הראשונות, כן.
בשנים הראשונות, אבל בערך עם 2,000 תלמידים יש לנו קשר, אפשר להגיד...
אז בספטי אני שעוד לא שמרו על קשר או שלא רשמו, זה יותר.
מה נאמר, אנחנו... אני מגלה הרבה מאוד פעמים אנשים שאני מגיע אליהם, והוא אומר לי, אבא שלי למד בישיבה, דברים, אנשים כאלה שאני כבר לא זוכר, בסופו של דבר זה 40 שנה, למעלה 40 שנה, אבל אני מניח שלפחות 3,000 ישבו את הישיבה.
שכל אחד מהם, לפחות רובם, כמשפחות, ילדים שלהם חזרו, כמו שהרב אמר, חתונות של הנכדים שלהם, זה דורות שלמים שהרב השם בחרדיותם, בין האשמים לחרדיות. הרב המסגרת, כאן הרב מצטנע, כן, הרב המסגרת והרבנים והשותפים למלאכה הזאת, באים יום אחד לתלמיד בישיבה, ואומרים, מצית, סיימת, תמשיך הלאה? או איך זה עובד? ישיבה רגילה, שהוא א', ב', ג', קיבוץ, חתונה, ממשיכים, ישיבה כמו נתיבות עולם, מה...
ישיבה כמו נתיבות עולם, מבחינה זו, אין לה מסלול שכעבור כמה שנים אתה חייב לצאת, אבל אנחנו רואים בכל תלמיד שעובר את המסלול עד השיעור העליון, שיעור שער וייכנברג, ומקבל שם את הכלים ועובר ל... מסגרת לימוד יותר גדולה, אנחנו רואים בזה הצלחה, הוא לא צריך להישאר תחת הכנפיים שלנו.
תלוי בבחירה שלו, בהרגשה שלו, מכוונים אותו, תמשיך הלאה.
בוודאי. לכתחילה אנחנו, כמו שאמרתי, ברגע שבן אדם מסוגל, יש לנו היום תלמידים שאמורים חבורס בכל פונביש, יש לנו תלמידים בכל חזוניש, בבית הלל, אברכים שבאמת...
אני אשאל שאלה קשה, אולי לא כל כך נכונה, במקומה, מי התלמידים המפורסמים שלכם?
כל תלמיד מפורסם. אבל כמו שאמרת, יש כאלה שאת הקצה של נתיבות עולם הם...
מוחקים מהרזומה של השידוכים של הילדים שלהם.
כן. אבל ברוך השם, כולם מכירים את הרב יוני גרשטיין, שאת הכישורים שלו הוא יפנה לכיוון הזה של להמחיש לילדי ישראל כל
המשניות.
המשניות, כן. מי עוד? יש לנו את הרב דוד טופיק, שהיום...
דברות, המהפכה, חולל המהפכה.
נכון, חולל המהפכה. יש הרבה תלמידים. אמנוע חרץ.
בוגר המפורסם. פרופו מלחמות וטייסים ושבי.
הנאמן, כן. יש ברוך השם. אני לא חושב ששמות גדולים הם עושים את הדבר ליותר חשוב, אבל באמת, במשך השנים למדו מאוד אנשים מאוד מאוד איכותיים, וממשיכו את הגלים הלאה.
אפשר לגעת בנקודה רגישה?
תנסה.
הרב מגדל תלמידים לתפארת, נראים ובפועל בשר מבשרה של היהדות החרדית, אפילו יותר מרבים וטובים מהחרדים, ואז הם מגיעים לאיפה שמגיעים, מתלהבים ועוזבים את העיר שבה הם גרו, מתנתקים מהמשפחה שלהם בצורה כזו או אחרת, עוברים לגור בבני ברק, בירושלים, בבית שמש וכו' וכו', בקריית ספר, בצנטרום החרדי, ואז יש להם בעיה, היום זה כבר בגנים, פעם זה היה רק בישיבות ובסמינרים ובבתי יעקב, ושואל את עצמו אותו אדם, עשיתי את כל המהפכה הזאת, לימדו אותי שעולם התורה, ושוב, לא היה מקום של ביקורת, תורה היא ללמוד, אנחנו צריכים, ושומעים אותנו עכשיו אלפים רבים של מאזינים ששומעים וצופים בנו, ואולי הגיע הזמן לגעת בנקודה הזאת, ברגישות הנדרשת, אנחנו יודעים לקבל חוזרים בתשובה בקהילה שלנו, חרדית.
אתה מכיר את התשובה של רבי יהודה הלוי למלך הכוזר? כשהוא אמר לו, אתה מדבר כל כך הרבה על ארץ ישראל, אז למה אתה לא עולה לארץ ישראל? אז הוא ענה לו, הובשתני מלך הכוזר, מלך הכוזר. זאת, זה נקודה מאוד קשה, מאוד כואבת. אני, לאורך כל השנה, יש תחנות, בכל הגילאים. הציבור שלנו, שאנחנו... צריכים להיות, איך אומרים, לעמוד אחרי מה שאנחנו אומרים, השיבנו השם אליך ומתפללים. יש לנו אחריות על כלל ישראל, זה לא, אנחנו לא חיים לעצמנו. אני אגיד את זה מאוד בזהירות ומאוד בכאב. לא מספיק מעריך ומוקיר את המאמץ של האנשים האלה עשו. יש לי הרבה מאוד שיחות עם כל מיני מנהלי מוסדות וסמינרים והכל, ואני מנסה להסביר להם שכל אחד בא עם משהו.
הרב מבין את הסטיגמה? הרב מבין את הקושי? אני לא מסכים, אני לא מצדיק, ואני עשיתי דברים שכופרים בזה לגמרי, אני לא דוגמה. אבל אני שואל...
אתה יודע כמה דמעות אני ראיתי על הנושא הזה? כמה אנשים שבורים שמעתי?
אני שואל, אני את הצד השני שהרב חי אותו ומכיר אותו מבני ברק, מבין את אותו חרדי רגיל שאומר... כל הכבוד שחזרת בתשובה, אדון פלוני.
אבל.
אני לא יודע מי הילדים שלך פוגשים בשמחות ובשבתות, אני יודע איך אמא שלך נראית שלא חזרה בתשובה, ואיך אבא שלך, מה הוא מלמד ומה הוא מביא לכם הביתה, השם ישמור רחב ויציל. תלך ללמוד במקום אחר, לא אצלי.
אתה יודע מה שהרב סיינון אמר פעם, שאם יעקב היה מבין או היה מגיע לחדר, לא היה מקבלים אותו, כי יש לו אחרי סוף. אנחנו, בנושא הזה, אנחנו, הציבור שלנו, אין ספק שכל הנקודות שהזכרת הן נקודות, אבל זה רק אומר שאתה קיבלת על עצמך אחריות, תתמודד. אי אפשר לבוא ולהגיד, אני רוצה רק כאלה תלמידים שלא תהיה לי איתן שום בעיה. מי אמר, שברוך הוא שם אותך שם, כדי שתעשה. אני אספר לך סיפור, מה היה לנו תלמיד פעם שהייתו מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. ובשלב מסוים הרמתי ידיים. באתי אליו זיבלשטיין, כי הוא היה גר ברמת אלחנן, ואמרתי לו, הרב, עד כאן, אני כבר לא יכול איתו. היו כל מיני קשיים. אז הוא אמר לי, כשאתה תבוא אחרי 120 למעלה, מה אתה חושב? אתה תקבל שכר על פלוני ועל מוני, והזכיר לי כל מיני שמות
שאני מזכיר.
ושקל איתם, אלה שהצליחו, עליי, שאלו אותו מה עשית איתו. שאלו אותך מה עשית איתו. וזה נורא מלווה אותי, אבל אני חושב שהציבור שלנו...
הציבור שאנחנו מדברים עליו שומע אותנו עכשיו, ומקשיב לרב יוסף ברוק, ראש ישיבת נתיבות עולם, ולעשרות שנות ניסיון, ושומע את הכאב בקול של הרב, שהרב מדבר אלינו.
אז אני אומר, צריך לבדוק כל דבר לגופו של אדם. לא לקחת, הוא כזה, סטיגמה כזאת, אין מה לדבר. יש כאלה מאוד מוכשרים, יש כאלה לא רואים, אני לא אומר שכל מי שדופק על הדלת צריך לקבל אותו. אבל לצאת מגודת ההנחה, שכיוון שהוא כזה וכזה, ממילא אני לא מדבר, ממילא אני לא מקבל, אני לא יודע, אני לא יודע מה יעשה מבית דין של מעלה, אבל זו שאלה שתשאל שם איזשהו ספק. אם תבדוק ותגיד, בדקתי וראיתי שלא מתאים בגלל סיבות אמיתיות, בסדר, עשית את שלך.
זאת אומרת, לפסול,
מראש,
חוזר בתשובה כחוזר בתשובה, כי הוא חזר בתשובה והוא לא מתאים למסגרת החרדית הסנאטית, זה לא.
זה לא.
ויעידו לקח אלפים רבים של בתים מדהימים, יראים ושלמים,
שאם
מישהו לא היה מקבל אותם, אז איפה הם היו היום, איפה הילדים שלהם היו היום?
אז אני אומר שוב, זה לא אומר הפוך, שכיוון שהוא בעל תשובה, אז הוא ידחה אחרים. אבל שהוא לא ידחה מיותו בעל תשובה. הרי הוא השקיע מישהו מהציבור שלנו, כמה הרגלים הוא שינה, כמה דברים הוא עשה כדי להיות יותר קרוב לגשמור. ואלה אנשים שהפכו את כל חייהם. הם, אני לא אומר, איבדו. אבל הם ויתרו על כל כך הרבה דברים שהיו פעם כל כך מרכזיים בחייהם. על הלבוש, על הצורה, על הבילויים,
על המשפחה. על התפקיד, על עבודה,
לא,
על פרנסה.
לא, 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 אני לא מדבר. אגב, אבשך לא נתן לי לקבל תלמיד שיפסיק לעבוד וישב ללמוד. בחור כן. בחור כן, אבל שאדם יעזוב באמצע, לא היה מוכן לזה. אלא אם כן יקבל אישור מיוחד. והיה לי תלמיד ששלוש פעמים, כל חצי שנה, באנו לקבל ממנו אישור לעוד חצי שנה. ככה זה היה. כי הוא הבין שברגע שאדם עושה את הצעד הזה, וזה יגרור בבית, חוסר רצון ופרנסה, אז מה עשינו? אז הוא ממש...
אבל לכל הדברים האחרים שהם עזבו והתנתקו, זה דבר שצריך לגרום לכל אחד מאיתנו להעריך, להריץ.
בוודאי, מה השאלה בכלל? שישאל את עצמו בן אדם, האם אני הייתי מוכן לעשות כאלה דברים? תקח את החלק הכי פשוט, הכי קטן, אדם שמכור לאישון. לא להשם בשבת, זה סוף העולם בשבילו. סוף העולם בשבילו. והנה בן אדם, ואז זרק הכל, וזהו, אמרנו. שלא לדבר על דברים נוספים, שהיו חלק, כל המהות של חייו היו. עכשיו, לכבוד הקדוש ברוך הוא, לכבוד התורה, הוא שם את זה בצד. אז מה אתה תגיד לו?
יש, הדבר הזה משתנה בשנים האחרונות או מקצין?
לא, אני לא חושב, אני הייתי אוהב שוב, כיוון שיש ברוך השם כבר כאלה שכן נמצאים בתוך המערכת, והם באמת, יש לי היום, סתם, יש לנו תלמידים שמביאים מספרים של הבנים שלהם, אז כבר חלק כן נכנס בכל זאת בתוך הציבור, אז זה לא כמו שהיה בהתחלה, אבל אם זה ביחד, הציבור גדל, ציבור בעלי התשובה גם הוא גדל, ממילא כל הדברים האלה באמת באופן יחסי הולכים.
כשבעל תשובה שואל את הרב בתחילת דרכו, תוך כדי תהליך שהוא מתקדם, האם לעזוב את תל אביב, לעזוב את חולון, לעזוב את איפה שהוא גר, רעננה, הרצליה, ולעבור לבני ברק, לעבור לעיר חרדית, לרב יש גישה, דעה בנושא הזה, מה עדיף? האם תישאר במקום שלך, תקרב שם, תראה דוגמה אישית שם, תחזק את המניין המקומי שם, או קפוץ ראש למים העמוקים ישר ו...
לא, זה שוב, זה בשום אופן אסור לעשות איזה משהו גורף. זה כל דבר לגופו של עניין.
זאת אומרת, יש משפחות שמתאים להם ככה, יש משפחות שמתאים להם.
הנקודה שהזכרת, יבוא לבני ברק, הוא גר ברעננה, כן? יש לו שם את המסגרת התורנית המתאימה לילדים, יבוא לבני ברק, כי צריך לעמוד כמו אני בפתח, שיקבלו את הילדים שלו. ואם יקבלו, ואם לא יקבלו, זה המון בעיות שהוא עצמו לא רואה אותם בהתחלה. אז ברור שצריך באופן, זה תמיד תלוי בכל אחד, מה המצב שלו, מה הדרגה שלו, מה יש לו במקום מגוריו, אבל להגיד לכולם שיעזבו, בשום אופן.
אנחנו מדברים כבר הרבה זמן ושומעים על עשייה מדהימה, ואלפי תלמידים, והכל נראה כך פסטורלי ומדהים ונופת צופים. היו רגעים קשים? יש רגעים קשים בכל השנים הללו?
אין ספק, מה זה? אתה חושב שאנחנו נמצאים בעולם בלי קשיים? אין דבר כזה.
שמה גן עדן, קרב אנשים, לפתוח עוד להם צוהר לעולם התורה.
יש, בוודאי שיש קשיים, אין דבר כזה בלי קשיים, אבל אפשר אמר לי פעם, בעקבות איזה עניין שביקשתי ממנו, שאלתי אותו וזה, אז הוא אמר לי, אל תגיד, אל תבקש שיהיה קל, קל זה לא יהיה, תורה לא הולכת קל. אז באופן פרופורציונלי, אני מסתכל תמיד על הדברים. אני יודע, זה קושי, אבל בוודאי יש קשיים.
יש רגעים שהרב אמר, תודה רבה, ריבונו של עולם, השליחות שעשיתי עד היום, זהו, קשה לי, את שלחלקי סיימתי, שאחרים יעשו את זה מכאן והלאה. רגעי שבירה בעשייה הזאת?
לא, לא עד כדי כך. בדיוק, יש מצבים קשים, אבל לבוא לא חושב, אני לא זוכר שהיה
מה לי... מחזיק את הרב? שאחרים יעשו קצת.
אני בא ואני רואה בן אדם, אני זוכר את איך הוא הגיע, ואני רואה אותו היום. מה אני צריך יותר מזה? מה אני צריך יותר מזה? אתה רואה בן אדם, בן תורה, אחר כך אתה מגיע לשמחה שלו, אתה מגיע לשמחה של הילדים שלו. כמו שאמרתי לך, יש לי במשרד כמה תמונות של משפחות, שהשתתפתי בשמחה, אמרתי להם, בוא, עכשיו עושים תמונה של כולם. אז אתה תראה שם, לעין הרע, משפחות, אברכים.
הכל מתגמד, כל הקשיים, הכל
כן,
מתגמד.
כן, אז אתה אומר לעצמך.
רואים את התשלום במזומן והאוי לא מה זה. עם כל הקשיים.
במידה מסוימת, כן. כן.
הזכרנו את הציבור שלנו ואת ההתייחסות שלו לבעלי תשובה. כך עוד רובד בנושא הזה של הציבור החרדי, הרב פועל לקירוב רחוקים, הרב לא אהב את המילה הזאת של קירוב, אבל פעילות העשייה הזאת, מה עם נושא של קירוב קרובים? טבעות עולם, יש שלוחה, אגף, מחלקה, מקום בסמדרש לקירוב קרובים?
לא אגף.
כל הניסיונות של הדור, הפיתויים של הדור?
לא אגף, לא מחלקה, אבל יש חלק לא קטן מתלמידינו היום, זה כאלה שבגיל צעיר עזבו, ואחרי שהבינו שבעולם בחוץ אין שום דבר, אז הם רוצים לחזור. אז למסגרת רגילה, אין לו אפשר לחזור בגיל 24-25, הוא לא יכול לחזור. אז ממילא כבר באים. אני שומע היום מהרבה שברקע בעבר היה להם או חינוך דתי, אפילו למדו במספר שנים בישיבות, והם היום ברוך השם מוצאים את הדרך. אז להגיד שיש מחלקה או זה אי אפשר, אבל בוודאי שמגיע בן אדם בוא נאמר, בהתייחסות אליו, במרקם הכללי של הציבור, בוודאי זה חיובי.
הטכנולוגיה המתפתחת, האינטרנט, אם נזכיר בשם המוגדר, הרשתות וכולי, זה משהו שעושה טוב לתנועת התשובה, עושה טוב לקרב האנשים, אפשר למצוא תשובות יותר בקלות, או עם הנזקים והצמדות למסך וכל המראים בישין שהוא מכיל, מרחיק, מונע, סותם מוכין לאנשים, שגם אם הם רוצים לשאול, הזבל שיש שם מציב מחסומים גדולים.
במידה מסוימת זה דבר הפוך. יש כאלה שבשביל זה יתקרבו, ויש כאלה שבגלל זה יתרחקו. כמו כל דבר, אתה מחזיק טלפון, אתה יכול להגיד שיעור תורה, ואתה יכול לדבר לו שנורא. אז הטלפון הוא מכשיר, אתה שאלה מה אתה עושה איתו. אז לבוא ולהגיד דברים, אבל אין ספק אני מכיר היום אחד מעורכי הדין המפורסמים בארץ, שסיפר לי, חילוני גמור, שנלחם בכל מיני נושאים דתיים, הוא סיפר לי ששעה בשבוע הוא סוגר את המשרד שלו, זאת אומרת, את החדר שלו, והוא צופה בתוכנית של הידברות. ואני שמעתי ממנו.
וזה מחזק ומקרב אותו ופותח לו את המקום שלו.
הוא לא צריך, פעם כדי לשמוע, הוא צריך ללכת לאיזשהו מקום, אז הוא נחשף. מה, אתה הולך לשם? לא מתאים. אבל אם הוא יכול לשבת בבית ולשמוע, מי ידמה לו, מי ישווה לו. אז לכאלה, זה, איך אומרים, מתאר את הצמאים ומתאמן את התיאורים.
הרב אמר, הציבור החרדי, יש לו מה לעשות? כל אחד יכול לקרב, בוא נשאל את זה ככה, כל אחד יכול לפעול לקירוב אנשים היום, או שצריך להיות הרב יוסף ברוק, ראש הישיבה, או כל הדמויות האחרות שם בישיבה, ולעבור הכשרה, ולהיות אנשים שיודעים מה לענות כדי לקרב.
יש כאן בעצם שני רבדים. יש את הרובד הראשון שאומר בעצם, כשאדם החילוני מסתכל עלינו היום, הוא לא מכיר אותנו, הוא לא מכיר את אורחות חיינו. אנחנו בשבילו, אתה יודע כמה קבוצות באות לסייר בבני ברק, סתם לראות את הגן הקופים הזה. הם לא יודעים עלינו כלום. עכשיו, ברגע שהוא רואה אותך, והרושם שאתה עושה, אדם נעים, אדם הגון, זה כבר מדבר אליו. ביותר בנושא של הילדים. אז בחלק הזה, אנחנו, כל אחד יכול לקרב.
שמה זה אומר? דוגמה אישית?
בדיוק, זה המילה. דוגמה אישית. הוא רואה שאתה מתנהג אחרת, אתה יושב באוטובוס, מגיע אדם מבוגר, אתה קם, אתה לא אמרת שום דבר, אבל הסובבים אותך ראו שאתה קמת ולא אחרים.
זה משפיע על האדם הלא
שומר, בוודאי, חד משמעית. חד משמעית. אני לא אומר שבגלל זה הוא יניח צפי שרבינו אותם מחר, אבל אני אומר, קודם כל זה מוריד חלק מהחומה, של הניקור, של הריחוק, זה דבר ראשון. וזה כל אחד יכול, בכל מקום שאתה נמצא. אם היו אנשים מבינים את זה, עד כמה זה משמעותי, אני שומע לא מעט סיפורים בתחום הזה. היו יחד בקופת חולים, ראו את ההתנהגות של הילד הזה, לעומת הילדים האחרים. עדינות, אכל איזה ממתק או משהו, אז הוא חיפש את הפח כדי לשים את העטיפה שם. דברים כאלה, אנשים רואים, הם לא יגידו לך שום דבר. זה, הוא רוצה כזה.
חכמים יזהרו בדבריכם ומעשיכם, חרדים. תראו, אנשים מסתכלים עלינו, וזה בדיוק ההבדל בין איך הסתכלו מהשחרה שעושים לנו, לבין, הנה הוא מתנהג אחרת, הנה הוא...
אני רוצה להגיד לך, זה גם יותר מזה, הרי חלק מהשחרה היא בומרנג מבחינתם. כי ברגע שמישהו פוגש אדם נורמלי, נורמטיבי, סיפרו לו שהוא שייך למאה הקודמת, לימי הביניים. הוא פוגש אדם אינטליגנט, אדם חכם, עם חוש הומור, אז זה סותר את כל מה שהוא בעצם בנה לעצמו על הנושא הזה. אז ברור שהתנהגות ראויה, שהיא כוללת בין השאר גם ניקיון בבית, ברחוב, לחנך ילד, איך לנסוע באוטובוס, להתנהג כמו שצריך, לקום בפני...
זה בשלב בוגר. של ההתנהגותי, ובשלב של הלענות, בשלב של מה להשיב לאנשים, כל השאלות שהם, למה אתם לא מתגייסים, ולמה אתם לא ככה, ולמה אתם לא ככה, ולמה אתם לא ככה, ולמה אתם לא ככה, עד לפעמים לשתוק מה רמצי לחרדי סטנדרטי, שנקלע מחר לוויכוח, שאלה, התחה, האשמה.
זה תלוי. אם הבן אדם שואל כדי להבין, תענה לו, תשב איתו לילה שלם. האם כדי לזרוק ולהשקיט את המצפון שלו, הנה, תקעתי את החרדי הזה, לא ייכנס כלום, מוויכוח לא יוצא כלום. אם אתה מוכן, הוא מוכן לשמוע ממך אינפורמציה, חבודו בשמחה. אבל, למרבה הפלא, אנשי לב לאחים יספרו לך, שאנשים היום מוכנים לדלג על כל החלק הזה, בוא תשב תמנה איתי כדי גמרה. יש בכל הארץ היום מדרשות, זה דבר מפלי, לב לאחים ושל אחינו.
מדלגים על הוויכוח וה...
כן, זה לא מעניין כבר, הם כל כך הרבה כבר לעשו את זה, יש לך משהו להגיד, ואתה מראה לו שכל, אתה מראה לו חוכמה, וכמו שאמרנו קודם, קודם כל קדושת התורה, זה מנצח.
מה נאמר ומה נדבר? זכינו לקבל הצצה לא שגרתית לעולם מפלי, מרתק, מעניין של עשייה, של קירוב, של אלפים שחייבים את הכר הטוב שלהם לפעילות של נתיבות עולם, של הרב ושל הצוות. אני באופן אישי החכמתי הרבה, כמה שחשבתי שאני מכיר את הרב ואת הפעילות. למדתי הרבה דברים בכמעט שעה הזאת שאנחנו אישים מדברים כאן. רוצה לומר תודה רבה לגאון הרב יוסף ברוק, ראש ישיבת נתיבות עולם, מוסדות נתיבות עולם, על כל הדברים המחקרים ששמענו, שנזכה בעזרת השם, שיהיה לנו משהו שבמשהו מכל הלב הטוב והשופע של הרב, שמעניק כל כך הרבה ונותן לכולם, ושהרב ימשיך בעזרת השם בפעילות, עוד רבות בשנים, לקרב את הרחוקים ואת הקרובים.
אמן ואמן, את עצמו, גם כן זה.
משם התחלנו, שהרב התחיל לקרב את עצמו. אנחנו כאן סיימנו. עוד תוכנית של שיחה אישית, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לגברת אסתי פלט, תודה רבה לדוד טוויטו, תודה לכם שהייתם איתנו, שנזכה בעזרת השם לשפע, סייעתא דשמיא וישועות גדולות.